אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו בעיצומו של יום האבל הלאומי לאחר אסון הילולת ל"ג בעומר במירון. ככל שהשעות עוברות אנחנו לומדים להכיר את עומק הכאב והאסון מול מותם של 45 תמימים שרק באו לשמוח בחגם. רובם המכריע של הנספים הם צעירים. משהו בסדרי העולם השתנה כאן. כאשר סבים וסבתות קוברים את נכדיהם, ועם שלם מרכין ראש באבל. הבוקר אנחנו ננסה לדבר כאן בשישי מחדש על האובדן, על האבל, על זיכרונות מאירועים נוראים כאלה, מה ניתן ללמוד מהם, מה למדנו, אם למדנו, ולאן אנחנו הולכים. בצוות הבוקר ענת שרון בלייס, אבי שמאי, רועי קנטן, אני איציק הירשה איתכם לאורך השעה הזאת. שלום ליעל חביב.
שלום, איציק יושע.
נאמר, נזכיר שאת מטפלת זוגית עם התמחות לגיל השלישי. אמרתי כאן בפתיח של דבריי שמשהו בסדרי העולם השתנה עם האסון הזה באופן מאוד טרגי. כאשר אנחנו בעצם מוצאים סבים וסבתות, קוברים את נכדיהם. איפה זה פוגש את החוסן של הזקנים?
תראה, חוסן זו מילה מאוד גדולה. אני רוצה באמת להתחבר גם מה שאמרת בפתיח וגם ההתייחסות למושג של התהפכו, נשברו, התרסקו סדרי עולם. אנחנו איכשהו בנויים לחיות את החיים במעגל מסוים, וכשמשהו נשבר זה סוג הדברים שהכל נופל לנו כמפולת. אני רוצה להגיד שאבל של סבים וסבתות הוא אבל כבד מאוד. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, הם רק סבא וסבתא, הם לא ממש קרובים, אבל אני חושבת יש כאן נעריה מאוד מאוד מצומצמת של התפיסה של סבא וסבתא במשמעות שלהם בחיי הנכדים, המשמעות של השבט, המשמעות של האינטגרציה המשפחתית, האחריות. אני רוצה גם להגיד שכסבא וסבתא אתה כואב את הכאב של הילד שלך, אתה כואב את האובדן של הנכד שלך, אתה כואב את הכאב של עצמך. יש פה הרבה מאוד מעגלי כאב שסבים וסבתות מתמודדים איתם.
וכאשר אנחנו שומעים, כמו את שמעת, אני, כמו כולנו, את גודל השבר הזה, איזה מקום יש ציפייה שהסבים והסבתות ייקחו בהתמודדות המשפחתית הזאת?
אתה יודע, אני ככה ניסיתי לחשוב לפני הרעיון שלנו, באמת כי אנחנו מדברים כאן גם על אוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, זאת אומרת, אוכלוסייה שמאופיינת כרב דורית, אוכלוסייה שהיא מאוד סגורה, קהילה שהיא סגורה ותומכת מאוד בתוך עצמה. לכאורה יש לנו איזושהי ציפייה שסבא וסבתא כרגע יחזיקו את הסיטואציה, כי הילדים שלה הם ההורים שלה, ילדים שמתו, נפטרו, נעלמו מן העולם, באמת כרגע קשה מנסור. אבל אני חושבת שיש כאן איזשהו אי צדק אולי כלפי האוכלוסייה המבוגרת, שגם היא צריכה לקבל את המקום הראוי לתמיכה, והציפייה שאולי היא זו שכרגע תחזיק את הצוות היא קצת גדולה מדי עליהם. ואגב, גם הציפייה הזו יכולה ליצור הרבה מאוד תסכול ולהעמיק את השבר ולהעמיק את התסכול ולהעמיק את חוסר החוויה של המסוגלות להכיל את כל האירוע הטראומטי הזה.
בואי ננסה עוד להבין מה קורה לאמונה. אנחנו מדברים על חברה שבה לאמונה הדתית יש משקל מאוד מאוד מכריע לגבי התפיסות שלנו, גם את החיים וגם את המוות. כמה באמת יש משקל לעוצמת האמונה בהתמודדות הזאת?
אתה יודע, זאת שאלה נורא מעניינת, והיא בכלל, אני חושבת, פילוסופית, גם אם נוציא אותה מהקונטקסט הזה, אני חושבת שאמונה מקבלת פה איזושהי זעזוע. זאת אומרת, יכולה להיות שאלה של למה, ויכולה להיות איזושהי הבנה, אני מבין למה, שאלו שני צדדים שונים. אחד הדברים שאנחנו יודעים להגיד, אפרופו חוסן, הזכרת את המילה, והיא כל כך כל כך חשובה ומשמעותית, אנחנו יודעים להגיד שקהילה זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר לפיתוח חוסן ולהתמודדות עם מצבים משבריים וטרגיים. אני חושבת שאחד הדברים היפים, לא שאני מאוד מכירה את הקהילה, אבל אני רוצה להאמין שהאמונה והקהילתיות של אותה אוכלוסייה תוכל לעזור לבנות חוסן ובאמת לתת את המקום לכאב. אנחנו הרבה פעמים אומרים, הוא דתי, הוא מאמין, אדוני נתן, אדוני לקח, אבל הכאב הוא כאב, הכאב של אמא הוא כאב של אמא, וזה בכלל לא משנה מאיזה אמונה או מאיזה דת, וגם האמונה של מה שקורה אחרי, הכאב של ההסתלקות של אדם אהוב וקרוב בנסיבות טרגיות הוא כואב בכל קנה מידה, ואני לא חושבת שאפשר לקמת אותו מספרית, האם האוכלוסייה היא מאמינה או לא מאמינה. ואגב, אמונה היא משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, וכל אחד מאיתנו, גם אם הוא חילוני, חש אמונה כזו או אחרת, הוא מאמין בדברים כאלה ואחרים, ואמונה תמיד מחזקת, היא תמיד נותנת איזשהו בסיס להישען עליו, לבנות עליו את הרציונל של האסון, לבנות עליו את הדרך של בניית החוסן. אמונה היא דבר מאוד מאוד משמעותי בחייו של אדם.
אז זהו, השאלה היא באמת, האם בניית החוסן הזה, זאת אומרת, לאמונה יש מקום חזק מאוד בבנייה של החוסן הזה. אם למשל נתייחס לפרט אחד שהוא באמת מייחד אנשים מאמינים שמתפללים בבוקר, הזכרת את זה בדברים שכתבת לי, על הכרת תודה, על ההודיה שבה יהודי מודה כל בוקר, מודה אני לפניך. כמה באמת להכרה הזאת, להודיה הזאת בפני היקום, האלוהות, יש כוח למצבים כאלה של אסון נוראי?
יש בה המון כוח, ואנחנו יודעים שהודיה היא לא רק לאדם מאמין, הודיה היא לכל בן אדם שבאמת רואה ובוחר לראות את מה שיש בידיו, את הדברים שקיימים ואפשריים בחייו, ולא את הדברים שאין לו עליהם שליטה, ואין לו עליהם בעצם שום אחריות, בין אם הם יקרו או לא יקרו, הבחירה היא בידיו רק איך הם יקרו. ואם קמתי בבוקר ורק על זה אני יכולה להודות, אני אבחר איך יהיה היום שלי, ויחד עם זה אני יודע על כל דבר שיקרה ושיתאפשר לי לבחור ליהנות ממנו באותו היום. הודיה היא כלי מאוד מאוד חשוב, אנחנו יודעים להגיד שהרבה מאוד תהליכים תרפויטיים מתחילים במקום של להגיד אני אוהב את עצמי, אני אוהב את החיים, יש לי ואני מודה על הידיים ואני מודה על הראייה ואני מודה על החוש ואני מודה על האהבה. כן, לצד כל אותן תובנות, ואולי, אתה יודע, תובנות שחקוקות על ליבנו, על כל הדברים שכבר אינם, אבל אנחנו לא יכולים, או לא היינו יכולים לשלוט בנוכחות שלהם בחיים.
כן, עוד דיברנו בהקשר אחר על האובדן ועל הטראומה שהם הרבה פעמים נמדדים כמאפיינים של שבל של סבל של מצוקה, מאפיינים נפרדים, אבל מבחינת התגובות יש ביניהם דמיון גדול מאוד. תנסי רגע לעזור לנו להבין את זה.
אני אשמח אם תחדד טיפה את השאלה.
הרבה פעמים מתייחסים לאובדן לחוד ולטראומה שנוצרת בעקבות האסון כלעוד מצב אחר שצריך להתמודד איתו. אבל יש קשר מאוד מאוד הדוק באופן שבו אפשר או צריך להתייחס אל שני האירועים האלה.
נכון, אנחנו בהחלט מדברים על היכולת שאנחנו נמצאים בקושי מאוד מאוד גדול, אז הרבה דברים או הרבה אמונות יסוד שלנו נפגמות. אנחנו הרבה פעמים לוקחים את הטראומה ואת האובדן, לא כמקשה אחת, אבל כן טראומה ואובדן הם הולכים יד ביד, ואנחנו כן יודעים להגיד שלכל האבל צריך, לכל אבל צריך לתת את הזמן שלו. אבל הוא עניין מאוד מאוד סובייקטיבי, אנחנו יודעים שיש את מודל האבל של קובלר-רוס, אבל אנחנו כן יודעים שלכל אחד יש תהליך האבל שלו, בין אם הוא בן אדם מאמין או לא מאמין, בין האובדן הוא טראומטי או לא טראומטי, בין אם אני אם או סבתא או נכדה, או אם זה בסדרי עולם או לא בסדרי עולם, כל אבל צריך לתת לו את המקום. ואני רוצה להגיד שדווקא בגיל המבוגר, לצד החולשה של אולי הזקנה שמתמודדת עם אבל, אנחנו גם יודעים להגיד שיש המון עוצמות שמצויות בזקנה. יש חוסן, יש התמודדויות, יש מסע חיים שכבר טעם את הכאב הזה, לא כואב לו פחות, הוא לא מתמודד ביתר קלות, אבל יש לו את הדרך אולי הנכונה יותר או הבהירה יותר איך לצאת מתוך המעגל הזה.
כן, אני נזכר, ראיתי לאחרונה את הסרט שבעה של רונית ושלומי אלקבץ. אני נזכר עכשיו כשאת מדברת בדמותה של האימא שם, האימא הזקנה במהלך ימי השבעה האלה. אנחנו רואים את כולם מאוד סוערים ומתחכים וכועסים ונעלבים ומחסלים חשבונות. והאימא יושבת שם שותקת אבל נורא נורא זקופה. נורא נורא מתייחסים אליה ביראה, בכבוד, עד שיש באמת איזו תחושה שהנוכחות הזקופה שלה, המאופקת, נוסחת המון כוח דווקא על הצעירים יותר.
נכון, יש בזה בהחלט מודל. אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על ההורים שלנו, אבל על הסבים והסבתות שלנו כעל איזשהו מודל. אנחנו לומדים מהם איך מתמודדים עם דברים, איך מדברים, איך מתנהגים, ערכים ומוסר, וזה בהחלט בא לידי ביטוי במצבי משבר. יחד עם זה, אני באמת רוצה להגיד שגם לבן אדם המבוגר מותר לפעמים קצת לקופף את גבו, להרכין את ראשו ולתת גם לעצמו מעט נחמה, ולא לצאת אולי באיזושהי הרגשה שאני צריך להחזיק את הכל עכשיו, כי גם אני מתמודד והכאב הזה יצא. וכמה שאני אתמודד איתו מהר יותר, או נכון יותר, או בדרך טיפולית יותר, ככה אני אמנוע בעתיד איזשהו אולי סיכוי למשבר מתמשך, לתיכאון, עד פוסט-טראומה.
אני בכל זאת רוצה לנסות לחזור למוטיב ההפתעה שיש באסון בסדר גודל כזה. זאת אומרת, המוות, כולנו יודעים בשביל עצמנו, בכל מיני גילים אנחנו מפתחים יחס שמתאים לנו לגבי המוות, כולנו יודעים שהוא יבוא. אף אחד מאיתנו לא ערוך למוות פתאומי כזה, אסוני כזה, בממדים כאלה.
נכון.
כמה באמת הדבר הזה על זקנים יכול לערער אותם?
אני חושבת שזקנים בעצם היותם בגיל המאוד מאוד מבוגר חווים הרבה מאוד אובדנים פתאומיים, גם אם הם מאוד מאוד קטנים ומינורים בחיי היום יום. אם נפלתי ואני כבר לא יכולה ללכת, להבדיל אלף אלפי הבדלות, וכל הזמן יש פחד מהלא נודע, גם מהמוות הקרוב הלא נודע, איך הוא יקרה, מתי הוא יקרה, באיזו סיטואציה. אני חושבת שאנשים זקנים חיים עם הרבה יותר מודעות להפתעות שקורות ולאסונות שקורים בכאן ועכשיו.
כן, זאת אומרת, מה שאת אומרת שמסע החיים, הקילומטראז' הוא מחסן מפני הפתעות גם כאלה איומות?
הוא מחסן, הוא מכין, ואגב, גם באמת מפה נולד החוסן, הידיעה שזה קורה, הידיעה שזה עשוי לקרות. אני לא מצפה לזה, אני חלילה לא מייחל לזה, אבל אני כבר יודע ממרום שנותיי שדברים כאלה קורים.
טוב, אנחנו מקווים שלא נצטרך לנהל יותר את השיחות האלה, אחרי אירוע קצה כזה.
אמן.
יעל חביב, שוב, תודה שדיברת איתנו.
תודה רבה, איציק.
להתראות. האומנית נועה לאה כהן ייסדה לפני מספר שנים את גלריית המקלט, שהיא גלריה חרדית בשכונת מקור ברוך בירושלים. בין יתר הסיבות להקמת הגלריה, האומנית ביקשה בעצם לתת דרור לקולות שונים וגם לתת מקום בקהילה לכל מי שרוצה ליצור, נשים וגברים כאחד. האומנית גם מבקשת בעצם לקדם את האומנות ככלי טיפולי בתוך החברה החרדית, ועכשיו אנחנו ננסה לבדוק יחד איתה איך באמת ניתן להתמודד גם בחברה הזאת עם ימים של אבל עמוק וגורף כל כך באמצעים שהיא מכירה. שלום נועה לאה כהן.
שלום וברכה, אנחנו עדיין בתוך שבעה, אנחנו קברנו אתמול בן דוד במשפחה, זה לא פשוט. וצריך לקחת את הדברים בפרופורציה שאנחנו מאוד קרובים בזמן האסון.
לגמרי. את יכולה לספר לנו קצת על הבן דוד שקברתם?
לא רוצה להיכנס לפן האישי, אבל אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים, הייתי רוצה להתמקד דווקא במקרו, ובהתמודדות של קהילה, של מגזר, וגם של כולנו כאחים. כולנו שותפים. זה פוגע בכולנו ברמות כאלה ואחרות. והיכולת שלנו להתמודד, גם באופן האישי והמשפחתי, וגם באופן הקהילתי והקולקטיבי, הוא מאוד חשוב לחוסן שלנו כאומה. והאמת היא שהגלריה, שאגב לא אני יסדתי אותה, אני חשוב לומר שהיו גדולים וטובים לפניי שיבדו את המקום כבר לפני 18 שנה, ראינו לנכון כבר במשך השנה לאפשר לקהילה להתמודד עם הדברים שפוקדים אותה, ולצערנו עכשיו זה רק המכה בפטיש, אבל כבר שנה שלמה שהקהילה מתמודדת עם אסונות מאוד גדולים ועם כיתוב ועם התמודדויות לא פשוטות. וראינו לנכון לאפשר גם לקהילת האומנים שמאוד רגישה, אבל לכולנו כאדם יוצר וכאדם שרוצה להתמודד עם הדברים שהוא חווה גם בתוך עולם האומנות, ולאפשר את היכולת לבטא את הדברים.
כן, אז בואי באמת אולי ככה נלך אחורה ליסודות, להקמת הגלריה הזאת. מה באמת הייתה הצהרת הכוונות של הגלריה כשהיא קמה? אמרת לו, את קמת, הקימו לפנייך, אבל את ממשיכה את, את הקו שהמקום התווה.
באמת היא הוקמה על ידי ראשוני החוזרים בתשובה, על ידי הרב עוזר, מרדכי ארנון, זכרונו לברכה, מקונה פופיק, וכיס ישראלי, זכרונו לברכה, והם באמת באו מתוך עולם של יצירה, עולם מאוד פורה, וכשהם הגיעו לעולם הדתי, והם כן, שקעו בעולה של תורה, ויכלו מאוד, התמסרו לו, הבינו שהתחום היצירתי זקוק למקום. ולכן הם, דבר ראשון גם לחוזרים בתשובה עצמם, שהם קהילה שהייתה ככה, בין התנהלה בין השורות, לא הייתה שייכת לא בדיוק לפה ולא בדיוק לשם, אבל אחר כך גם הקהילה החרדית הצטרפה והבינה שהתחום הזה הוא חשוב, חשוב לתת לו מקום, קול ונראות. אז באמת המקום הזה ניהל למעלה מ-100 תערוכות ואירועים, ואפשר לאומנים מתוך הקהילה להתפתח. בנוסף לזה אנחנו ייסדנו, זה משהו שכן היה בזמני, כתב עת לשירה ספרות ואמנות יהודית נשית בשם כל שירה אישה לנשים, מתוך פשוט היינו בתוך השטח וראינו שהרבה נשים כותבות למגירה, ואין מקום ככה שמחמם ומחבק אותם להתפתח ולאפשר להם לפרסם ולהוציא את הדברים לאור. ולכן עשו הרבה ערבים כאלה, ואנחנו רוצים גם להקדיש ערב נוסף באמת להתמודדות עם אסון מירון. והחוברת האחרונה שיצאה למסגרת כתב העת הזה התמודדה עם הנושא של הקורונה, שקיבלנו שירים מאוד מרגשים שהתמודדו.
את יכולה לנסות לאפיין אותם, או אפילו אם יש לך אחד בהישג יד?
כן, יש לי אחד בהישג יד, ואני אגיד לך שאפילו יש לי שיר שנכתב עכשיו ממש ממש מדם הלב על המצב, אפילו על אסון מירון. זה רק מראה שאנשים מחפשים את המקום הזה כדי להתבודד.
אוקיי, אז בואי נשמע אותו אם כך. מי כתב אותו?
הוא בעילום שם. זה גם דבר שעדיין מאפיין את החברה. לא פשוט
זאת אומרת, את, יודע, את יודעת ממי קיבלת את זה, אבל מבקשים להישאר בעילום שם, כן. למרות שמפרסמים את הכתוב. אוקיי, בואי נשמע אותו.
אז אני אקרא שיר אחד מתוך... אוקיי. ואיפה היא, האמא ההיא, שתשים את בנה המת על הציון הקדוש, ותבכה, ותציח ראש, ותצעק, רב שימן, הבאתי אותו חי, תחזיר לי אותו חי. והילד ילחש פתאום, אמא, מים, מים. וכל המצקצקים, יישאו עיניהם לשמיים, ולוועדת חקירה ממלכתית. איפה היא? האמא ההיא שהיא נשארה בוכה מול צלית.
ממש הגיע אליכם הבוקר.
לגמרי. ואנחנו מבינים שזאת במה. במה שאנחנו, אולי עכשיו עוד מוקדם, אבל צריך לאפשר אותה, ואנחנו רוצים, היום הגלריה הסגורה, לרגל יום האבל הלאומי, וחשוב לנו מאוד להיות חלק מהכלל, אבל אנחנו יודעים שצריך לתת את הקולות האלה, צריך לאפשר לשיח הזה להתבטא ולצאת החוצה, כי אנחנו בטראומה, זה סוג של פוסט-טראומה.
לגמרי. דיברנו על הגישה שאת מקדמת של טיפול או בהתמודדות באמצעות כלים אומנותיים. את יכולה לספר קצת יותר איך את רואה את ההתמודדות הזאת דרך האומנות? מלבד השיר ששמענו עכשיו.
אז דבר ראשון, עכשיו מוצגת בגלריה את תערוכת שנקראת לוט בערפל, שמדברת על אי ודאות בתקופה של קורונה, ובעצם יצאנו בכל קורא, והגיעו לנו שש נשים, מתוך מבחר גדול הגיעו לנו שש נשים צלמות, שהביאו את נקודת מבט שלהם למצב. הבנתי שבשום סיטואציה אחרת לא הייתי מקבצת אותם לתערוכה אחת, והבנתי שיש קול שהוא תיעוד בזמן אמת למה שאנשים חווים, שלפעמים שלפעמים הוא נשכח ולפעמים הוא קצת נדחק וצריך לאפשר לו, ואני כגלר יכולה לעשות את זה. וגם עכשיו אני באמת, אנחנו עכשיו בישיבה של הוועד המנהל ממש חושבים איך לאפשר לקולות כאלה לקבל ביטוי, לא רק בקהלים הממסדיים והקלאסיים שהציבור נמצא בו, אלא גם לאפשר לקולות, למגוון של קולות, לצאת החוץ על סוג של ונטילציה, ולצאת באיזשהו קול קורא. אנחנו ממש עכשיו בדיונים איך לאפשר את זה. דבר נוסף, אנחנו עושים הרבה סדנאות לקהילה, ולקהילה ולקהל הרחב, גם משותפות.
כשאת אומרת קהילה ואת מפרידה בין הקהילה החרדית לקהל הרחב שאיננו חרדי?
אני אגיד לך, זה ניואנסים. יש, זה שפה אחרת. גם בתוך עולם האומנות צריך לדעת איך להתנהל. אנחנו כמובן פתוחים לכולם, וחשוב לנו גם השיח המשותף. מאוד חשוב, אנחנו עושים הרבה דברים משותפים. אבל השפה שאנחנו מדברים, היא מותאמת גם לקהילה החרדית, מה שבהרבה מקומות תרבותיים, אומנותיים אחרים, יש לזה פחות רגישות. ואנחנו חושבים עכשיו הרבה, אנחנו גם גלריה חברתית, ואנחנו יודעים שהרבה אומנים ירצו להשתתף באיזשהו מיזם שהם ירצו לתת לקהילה, מין סדנאות כאלה שיוכלו לאפשר להתמודד. אנחנו ממש עכשיו בונים איזשהו קונספט כדי לעזור, להסתכל, אפילו להתבונן, אתה יודע מה? אפילו להורים את הראש ולא לטמון אותו בחול. זה כל כך חשוב. כדי שאחר כך נוכל לבנות חברה בריאה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ככה לקראת סיום השיחה הזאת. אסון בסדר גודל כזה, מה הוא עושה לאמונה של אדם, שלך?
תראה, צריך להבין שקדוש ברוך הוא מדבר עלינו בשני מישורים. אחד המישור באמת האמוני הדתי, אבל גם במישור של העולם, בשפת העולם, בשפת הטבע. אנחנו צריכים להתנהל במפגש בין שני הדברים. אין לי ספק, ואני מרגישה את הצעקה הגדולה שנשמעת בחלל העולם. אנחנו נדרשים פה לאיזשהו חשבון נפש. אנחנו נדרשים פה לעשות איזשהו סטופ ולהבין פנינו לאן. השנה הזאת היא לא, אי אפשר לעמוד מול האדישים. אני חושב ברמה האישית, ברמה המגזרית, ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית. כן? אנחנו, כן. אנחנו חלק
יקום.
מכולם, מהיקום. ואנחנו גם כיהודים יש לנו שליחות בעניין הזה, אסור לשכוח. ואני מרגישה מאוד חזק באופן אישי, שקוראים לנו לצאת מכל הסטריאוטיפים, ולבנות פה שיח סובלני, לבנות פה שיח, לצאת מההתכות והאשמות. אנחנו רואים את זה בכל המישורים, אם זה במישור אפילו הממלכתי והממשלתי. אנחנו צריכים להבין שאם אנחנו נמשיך עם הסללום הזה, אנחנו משלמים על זה מחירים כבדים.
כנראה. נועה לאה כהן, תודה רבה שדיברת איתנו. נועה לאה כהן, תודה רבה.
שיהיו בשורות טובות.
אמן. הדוקטור גלעד מלאך הוא חוקר החברה החרדית במכון הישראלי לדמוקרטיה. הוא חוקר מדיניות ציבורית ביחס לחברה החרדית בישראל. אנחנו ננסה לדבר איתו עכשיו על השפעת ההנהגה החרדית, זקני העדה, על היומיום של צון מרעיתם, על המתח שבינם לבין המדינה, לבין הריבונות של המדינה, וגם על אולי על הצורך הדחוף להסדיר את האמנות החברתיות אולי בין שתי החברות האלה, אם אפשר לומר. שלום לדוקטור, מבורך.
שלום וברכה.
תודה שאתה מצטרף אלינו ביום הזה. אולי אני אבקש ממך לתחילת השיחה שלנו, לספר לנו קצת על מעמדו של, של הר מירון והילולת רבי שמעון בר יוחאי בחברה הדתית.
כן, זה הדתית והחרדית כמובן. אין ספק שהמעמד הזה של ל"ג בעומר בהר מירון הוא אירוע, אחד מאירועי השיא של השנה, בעיקר במגזר החרדי. כלומר, אנחנו תמיד כמובן המקום הראשון, המקום הקדוש הבולט בישראל בחברה היהודית, זה כמובן הכותל, אבל כשמדברים על אירוע ספציפי, אין אף אירוע בכותל שמספר המשתתפים בו מגיע למספר המשתתפים בל"ג בעומר בהר מירון. אנחנו מדברים על מאות אלפים שמגיעים ברגע נתון, זה בהחלט אירוע השיא של השנה, גם מבחינה, נקרא לזה, רוחנית, דתית, חוויה של התעלות, סוג של עלייה לרגל, וגם ברמה קהילתית, חברתית, יש שם הדלקות גדולות, יש ריקודים, יש מוזיקה, בהחלט אירוע מרכזי מאוד בלוח השנה, נקרא לזה היהודי חרדי, ודווקא בהר מירון.
כאשר מה הציפייה שמונחת ביסוד האירוע הזה? זאת אומרת, האירוע הוא סגולה לדבר גדול, הוא ברכה, הוא תקווה, למה הוא נועד?
סך הכל מבחינה בעיניים החרדיות, יש לנו את תקופת ספירת העומר, ובל"ג בעומר למעשה מסתיימת תקופת האבלות של ספירת העומר, שזה לפי המסורת תלמידי רבי עקיבא שמתו, וסביב הסוף של האבל הזה, אז כמובן זה מעצים את השמחה, זה ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי. קשה לאתר בדיוק את המועד ההיסטורי שבו התחילו אירועים או הייחוס הזה של, גם של המקום וגם של האירועים הגדולים, אבל ללא ספק זה היה אירוע משמעותי כבר בתקופת המנדט הבריטי, וזה רק הלך והתעצם משנה לשנה, כאשר אני אומר, כיוון שיש במסורת איזושהי זיקה של בעומר לרבי שמעון בר יוחאי, והזיהוי הוא חלקת הקבר שם, אז בהחלט אנשים מרגישים שעלייה לשם, בנוסף לכל מה שמתרחש באותו ערב ויום הל"ג בעומר, בהחלט זו חוויה דתית, רוחנית וחברתית עבור.
אוקיי, כשהבנו את זה, אני רוצה לשאול אותך כחוקר החברה הזאת, איך קרה באמת שהמקום הזה הפך להיות בעצם עוד, איך לומר, מקבץ שגרירויות שיש ביניהן מתח, כאשר למדינה, לריבון, כמעט אין דריסת רגל שם. עשיתי קפיצה גדולה, אני יודע.
כן, כן, נכון. וככה באמת, קודם כל אנחנו בכאב ובצער של מה שהתרחש, אבל אחרי השהות הזו, באמת צריך לנסות להבין איך דברים כאלה קורים או מתרחשים, או מה בעצם, איך העניין מתנהל שם, ומאוד יכול להיות שהסיבה העיקרית שזה לא מנוהל על ידי המדינה היא איזושהי סיבה היסטורית. ופה אנחנו בעצם מתחברים למה שאמרנו רק לפני רגע, שהיסטורית אנחנו מדברים על זה שהבעלויות שם הסתדרו עוד בתקופה האוטומנית ובתקופת המנדט, כאשר האתר של הר מירון היה אתר קטן, מבנה בודד, שעולים אליו מקסימום כמה אלפים, ומקום קטן, ובצורה שבו בתקופה האוטומנית דברים התנהלו, היה הקדשות, הקדשים שקיבלו, יכלו לקבל איזושהי בעלות או שליטה למקום דתי, ובעצם המנדט הבריטי ירש את זה מהאוטמנית, ההקדש הספרדי בעיקר, וגם חלקית הקדש אשכנזי, הפכו לימים להיות ארבעה הקדשים, אבל הסיטואציה הזו כבר לא מתאימה למצב המודרני שאנחנו נמצאים בו. זה כבר לא ניהול של איזה קבר קטן שבאים אליו מעט אנשים, זה אירוע המוני, אני מדבר על ל"ג בעומר, יש עוד כמה אירועים בשנה שעולים כמויות אדירות של אנשים, וניהול שוטף של המקום, ופה יש בעיה שהיא גדולה מאוד, שבעצם העניין הזה לא תופס אחריות, לא מקבל אחריות מדינתית. המדינה היא גורם משני, אני לא אומר שהוא לא קיים, גורם משני בטח בניהול השוטף, כל הנושא של הסדרה, של בנייה, של בטיחות, כל הדברים האלה לא מנוהלים בצורה מסודרת כפי שראויה למקום גם קדוש, גם מקום מרכזי מבחינת תיירות. זה בהחלט יש פה בעיה קשה.
אתה, צריך לומר, אתה לא איש דתי, ובכל זאת אתה חוקר את המקום הזה, את החברה הזאת. כמה באמת מתוך החברה, מתוך המגזרים החרדיים, מתנהלת איזושהי בחינה, איזושהי ביקורת או הסתכלות חיצונית, ככה ממבט על, על הסכנות שתמונות בהתנהלות, כמו שתיארת אותה עכשיו?
אני חושב שיש ביקורת, ושומעים את הביקורת הזאת גם מעיתונאים חרדים, וספציפית גם היה סביב הר מירון, בטיעונים בטיחותיים, אז גם חברי כנסת חרדים יכולים להעלות את את הבעיות שכרוכות במצב. אבל בסופו
אבל של דבר, אבל זה תמיד בהקשרים של מאבקי כוח פוליטי.
אז אני אומר, בסופו של דבר, הלחץ, גם בהקשר של השליטה, וגם בהקשר של של זרימת ההמונים, הרי פה היה, אנחנו מדברים על בעצם שני נושאים שמתלכדים זה לזה, אחד זה נושא הבעלות, מי שולט במקום, והנושא השני זה בעיקר השנה, מספר האנשים, איך יגיעו, בקרה לדבר הזה. אבל הלחץ מלמטה של לא לחסום את הציבור שרוצה לנהור בהמוניו ומאמין שרבי שמעון יגן עלינו, הלחץ הזה מלמטה הוא עצום, ולכן בסופו של דבר גם הפוליטיקאים, גם החרדים, גם אם הם מבינים שיש בעיות שכרוכות בניהול ובסדר הגודל של האתר, הם מהווים חלק מהלחץ הזה, וככה בעצם הגורם המדינתי שיכול לפקח הוא בעצם נלחץ, נאמר, גם מלמטה, נקרא לזה מהציבור, מהפוליטיקאים מלמעלה, וכשאין גוף חזק, שאני אומר בתווך, באמצע, מדינתי ששולט בעניינים, אז זו התוצאה. אני אדגיש, זה לא רק כביסות האנשים, זה כל הבנייה, נושא הבנייה במקום, הגישה למקום.
דוקטור גלעד מלאך, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אני רוצה רק לשאול אותך לסיום, כמה אתה חושב באמת יהיה מקום לחשבון נפש בחברה הזאת, שמנהלת גם הגופים עצמם שמנהלים את עצמם, ובהיבטים הרחבים יותר של החברה החרדית או הדתית?
אז אני אגיד את זה ככה, אני חושב שאני אומר, אחרי האבל עצמו שהוא תופס מקום משמעותי בימים האלה, יש מקום, ותמיד יש איזשהו חשבון נפש בחברה החרדית. בדרך כלל מקובל לקחת אותו למקומות דתיים ורוחניים, זה כאילו ציבורית או רבנית, בדרך כלל מובילים למקומות האלה. אבל אני חושב שיש בהקשר של אסון כל כך משמעותי, אז יש גם מקום, יהיה גם מקום, גם חשבון נפש, שיהיה בו גם שאלה של אחריות, ומי נושא באחריות, ומי אחראי על המקום, ושאלות נוספות, יהיה לגיטימציה הרבה יותר גדולה מבעבר לעשות שינויים גם בתחום הזה.
הדוקטור גלעד מלאך, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, ויום טוב.
אנחנו אומרים עכשיו שלום ליוני הורוביץ מכפר ורבורג.
שלום וברכה.
שלום. נספר למאזינים שלנו שיש לך נכדים חרדים שהשתתפו בעבר בהילולות בהר מירון.
זה נכון.
ספר לנו איך הרגשת כששמעת, התעוררת ביום שישי בבוקר.
אני חושב שהרגשתי כמו כל עם ישראל, אסון נורא. שבן בחורים צעירים באים לחוויה שהם מחכים לכל השנה, וחוזרים בארונות, זה נורא.
בן כמה אתה, יוני?
78.
יש לך מספיק שנים מאחוריך כדי להיות יכול להסתכל על אסונות שעברנו כאן במדינה. במה זה קרב אותך לעוד אסון אחר? כמה אתה עשית השוואה?
תראה, רוב האסונות שהיו עד היום, והיו אסונות שכואבים במידה די זהה, זה אסונות של, אם זה דקר, ואם זה המסוקים, ואם זה קרמל, באמת דברים איומים. אבל זה פעם ראשונה של אסון בסדר גודל כזה, של אזרחים. כל האסונות היו של כוחות ביטחון. ואזרחים, באים לדבר כזה, זה דבר שמזעזע. למרות שאנחנו חיים במדינה שהנושא של האסונות קיים, לדעבוננו הרב. מי שיגיד שהוא לא יהיה יותר, אז הוא שוגה.
דיברת עם הנכדים שלך ביומיים האחרונים?
כן, לא עסקנו בזה. הם אמרו, מזל שאז זה לא קרה. זה לא, המצב שם הוא לא עניין אם יבואו לשם 500,000 או 200,000 או 100,000. במעבר הזה שהיה, שהולכים 1,000 איש בדוחק נוראי כזה, אז שמישהו נופל ומתחלק, העניין גמור, יש אסון, לא, ולא ראו את זה קודם. כי ככה זה החיים, לא רואים את הכל.
הדרך שלנו להסיק מסקנות וגם ללמוד לקח וגם ליישם אותו ממרחק השנים שלך, כמה אתה אופטימי ומאמין ביכולת שלנו לתקן?
אני מאמין שזה תוקן, זה לא זה בטוח שהנושא הזה יתוקן. הנושא הזה יתוקן, יהיה פתרון לעניין הזה שלא יהיה דוחק ולא יהיה ויתקנו את הדבר הזה. ויבואו דברים אחרים שחס וחלילה, שיקרה ויגענו, איך לא ידענו קודם. לא יודעים, החיים הם כאלה שאתה לא יודע הכל. אתה לא יודע הכל, זה לא יעזור שום דבר. גם רבין, שהיה עם וקסמן, אני לוקח את האחריות. בסדר, הוא לא אשם, הוא לא זה, אבל הוא לקח את האחריות על התקלה שהייתה שם. לוקחים אחריות, ולא כל דבר ניתן לפתור. אני זוכר עוד את...
כן, השאלה, ועדת... היא, השאלה היא מה המשמעות בלקיחת אחריות. להגיד אני לוקח אחריות ולהישאר בתפקיד, זה לקחת אחריות?
לא, הבעיה היא לא... זה להמונים העניין הזה של פעם היה כיכר העיר לתלות, והיום לזרוק מישהו ונפטר מישהו. מה עזר ועדת הגרנט? מה עזר ועדת אור? אני לא יכול לשכוח את ועדת אור שישבה ישיבה, בוועדת אור, והתחילו להתפרע שם אנשים, והשופטים ברחו מהכסף שלהם, שברחו. ואתה חושב רגע אחד, אם יודעים הכל, איך הם לא ידעו קודם שיכולה להיות התפרעות? למה הם נתנו להיכנס? הם לא יודעים הכל, אנחנו לא יודעים הכל, צריך לתקן את הדברים, צריך לפתור את הדברים האלה, יש המון דברים שצריך לפתור אותם, לא בדרך ש... אז זרקת עם מישהו, אז מה? אז מה, זרקת את רבין, זרקת את אוחנה, זרקת מישהו אחר, מה זה יתרום? זה יתרום. אם היה כוונת מחבל, או אם היה בזדון משהו ודאי, אבל דברים כאלה קיימים ויקרו, וצריך לתקן אותם. לדעתי, יכול אופן.
יוני הורוביץ מכפר ורבורג, תודה שדיברת איתנו, נקווה שלא נדבר בנסיבות כאלה יותר.
מתפלל איתכם ביחד.
להתראות.
תודה.
כאן אנחנו מסיימים את התוכנית הזאת ליום האבל הלאומי בעקבות האסון בהילולה, הילולת ל"ג בעומר במירון. אני איציק יושע. שלום. Thank you.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.